אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חברת הכנסת דוקטור מתי צורפתי ארכבי.
שלום לך דוד.
יש עתיד?
כן. יש? אני מקווה מאוד שיש, אני בטוחה שיש עתיד. אני בטוחה, אין לנו ברירה אחרת.
כן. מה את אומרת על המצב?
מעבר לאיזושהי דאגה ואיזשהו...
מעבר לשברון הלב.
ולשברון הלב שקרה בשביעי באוקטובר, אני מסתובבת כבר יותר מחודש עם איזשהו עצב על... על הטרגדיה הכל כך גדולה שקרתה לנו. ואני חושבת שיקח לנו הרבה מאוד שנים להשתקם גם מהאובדן ומהשכול, שיצטרכו לעבור, לא יודע, דור, שניים, עד שנצליח איכשהו קצת לרפא את הפצע שנפער לנו בלב. אני מסתובבת בעיקר עם, עם עצב, אבל נחושה שזה המקום שלנו. אין לי ספק.
יושב ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יאיר לפיד, אמר ביום רביעי בערב כך: זה לא נכון ללכת לבחירות. נתניהו צריך ללכת עכשיו הביתה. אני מציע שנקים עם הליכוד, עם החרדים, עם ליברמן, עם המחנה הממלכתי, ממשלה לשיקום לאומי. מחלק מהאנשים קיבל מחות כפיים, וחלק אמרו לו, אדוני, מלחמה, אתה רוצה עכשיו שראש הממשלה ילך?
אני חושבת שבמשך 40 ימי המלחמה, שאנחנו ככה, אנחנו בשיא המלחמה, ראש הממשלה נתניהו הוכיח שוב ושוב שהוא לא קשיר לנהל את המדינה.
מאיזה בחינה?
אני כרגע מפרידה את קבינט, אני רגע מפרידה את קבינט המלחמה. אבל אנחנו במשבר כלכלי, ואנחנו בסיפו של משבר עוד יותר חמור. התקציבים לא מנוהלים כמו שצריך, ממשיכים באי צמצום ההוצאות של הממשלה והכספים הקואליציוניים. משרדי הממשלה לא מתפקדים, אנחנו נמצאים בשטח. חברי יש עתיד, בחודש האחרון אנחנו עוברים מלוויה ללוויה, מניחום אבלים לניחום אבלים, מביקורי חטופים, ועדות
משפחות
הכנסת,
משפחות חטופים,
משפחות חטופים, ועדות הכנסת, ואנחנו מוצאים ממשלה שלא מתפקדת. והייתי מצפה שבמשך 40 ימים ראש הממשלה יתעשת, ינהל את הממשלה שלו כמו שצריך, ידאג למענים לחברה האזרחית. מה שאנחנו מוצאים שהחברה האזרחית, המתנדבים, העמותות, הם אלה שמנהלות את ה, את ה, את העורף, את החוסן של העורף. ולכן אני חושבת, אם בהתחלה ניתן הקרדיט, ואמרנו, אנחנו לא עושים יותר מדי, לא מבקרים את הממשלה הזו, אני מניחה שראש האופוזיציה, לפיד, הגיע למסקנה, ואני מקבלת אותה, שראש הממשלה איבד את הלגיטימיות שלו להמשיך ולהיות ראש הממשלה שלנו, כי אני רואה שהכל מתפרק, ואני לא מדברת על הצד של הלחימה. יש לנו צבא נהדר.
הלחימה, אני לא חלוק עלייך, הלחימה, אבל זה היום הדבר החשוב ביותר. את אומרת, העורף חשוב, אני מסכים איתך.
השיקום הכלכלי ייקח שנים רבות, ואם לא נתנהל כמדינה, כממשלה, באחריות, בכל עולמות התוכן, השיקום יהיה עוד יותר ארוך.
תראי, מה שאת אומרת זה נכון, גם שמעתי את חברות הדירוג שמורידות את דירוג האשראי של ישראל מיציב לשלילי.
כן, זה מה שמדאיג.
את יודעת מה זה אומר? זה אומר שנשלם הרבה יותר ריבית על הכסף שאנחנו לוקחים, וזה אומר שעד שנחזור ונשתקם, זה כנראה ייקח הרבה זמן, וזה יגרור אחריו אבטלה גדולה, זה יגרור אחריו בתי עסק סגורים.
במלחמת יום הכיפורים לקח לנו עשור. אני מאוד פוחדת שגם עכשיו ייקח עשור, אני לא רוצה לחשוב על יותר. אני מאוד מודאגת שאני, ואולי גם אתה, לא נוכל להזדקן בכבוד, כי קופות הגמל שלנו ישחקו וכבר יש לזה עדויות. הכלכלה יהיה לה מאוד מאוד קשה להשתקם, ולכן אני אומרת שגם בעת לחימה אי אפשר להפקיר את שאר עולמות התוכן הפנים מדינתיים, וכמו שאני רואה ב-40 הימים האלה, אין ממשלה בישראל. אני שומעת את זה גם מהשטח. אני נחשפת, לוקח כל כך הרבה זמן למצוא את המענים, למפונים, למערכות החינוך, לרווחה, כל השירותים, לתחבורה, להכל. ולכן אני חושבת שלמרות הקרדיט שניתן בתחילת הלחימה, לפיד הגיע למסקנה, ובצדק, שצריך ממשלת שיקום, ושוב, בלי פוליטיקה.
אין ממשלת שיקום. כרגע ראש הממשלה הוא זה שמנהל את כל הממשלה ואת כל האירוע.
אבל הוא לא שולט בשרים, הוא לא שולט בסמוטריץ', הוא לא באמת מנהל את הממשלה, הוא מנהל את קבינט המלחמה, אבל לא את הממשלה.
התגובה שקיבלתם מהליכוד אומרת כך: מצער ומביא שלפיד עושה פוליטיקה בזמן מלחמה, כשהוא מציע להדיח את ראש הממשלה שמוביל את המערכת.
כן, אז הוא לא מוביל את המערכת, לצערנו. הוא לא שולט בשריו. אנחנו, מי שעושה פוליטיקה, מי שכמעט ולא דיבר...
תני לי דוגמה, את אומרת לא שולט.
אני יכולה לומר לך...
תני לי דוגמה.
הציוץ הללי. הציוץ הללי של ראש הממשלה...
שאומר מה?
שאמר שהוא לא קיבל מידע מכוחות הביטחון.
הוא לא קיבל מידע, זו עובדה.
אז אני מוכנה, אם אתה רוצה, אני אקרא לך החלטת ממשלה ממרץ. אתה רוצה שאני אקריא לך החלטת ממשלה ממרץ?
תראי, החלטת
קטנה,
הממשלה, אני מכיר את זה. 462,
החלטה 462, שאומרים שהעוטף הוא שונה מכל חלקי הארץ, ויש סכנה של חדירה, ויש איום מתמיד, וצריך לתת מענים. ובהחלטת הממשלה יש תקציבים שהיו אמורים להגיע לכל עולמות התוכן, וזה לא טופל.
כן, אבל זה לא קשור למה שאמרת קודם, כי את אמרת קודם שראש הממשלה לא קיבל הודעה, והוא לא קיבל הודעה, כי שמעתי...
אבל את ההתראות, את ההתראות...
את מדברת על ההתראות?
לא, את ההתראות לחדירה, ואת... קודם כל הממשלה ידעה על הסכנות...
תראי, אין ספק שהממשלה הזאת יש לה לא אחריות, אחריות מרבית.
אז מאחר והוא...
אבל... אני שואל, האם זה הזמן עכשיו לעשות את כל הפעילות הזאת נגד ראש ממשלה שמנהל כרגע את המלחמה?
תראה, כרגע יש קבינט.
קבינט, מנהל אותו ראש ממשלה.
ויש שב"כ, ויש מוסד.
בסדר, אבל יש הצעה לה...
אם הדאגה היא דאגה אמיתית, אם המדינה הייתה מתנהלת כמו שצריך, הלחימה תמשיך להתנהל, כי יש לנו צבא חזק, שב"כ, מוסד, גנץ נמצא שם, אייזנקוט נמצא שם, גלנט נמצא שם.
אבל את יודעת מה יכולת לעשות, מתי? להיכנס אולי לממשלה ולהשפיע, כי לפיד בכל זאת יש לו מספר מנדטים לא קטן, ובזמן מלחמה אולי, אני לא חלילה מוכיח אף אחד, אבל יכול להיות שאולי זאת הייתה העת להשפיע, לדבר, להחליט. אני רוצה להיות צד בתוך המלחמה הזאת.
אז בשביעי לעשירי, ב-4:30 אחר הצהריים, לפיד התייצב אצל נתניהו.
אבל היו לו תנאים. אבל
היו לו שני תנאים קטנים.
קטנים מאוד, להדיח שני שרים.
לא, להזיז אותם, כי מה קרה עכשיו?
מה זה? זה לא קטנים, מה זה קטנים?
לא, זה
מאוד. זה לפרק את הממשלה.
כי מה שיקרה ביום שאחרי המלחמה, ואם אני מניחה שראית את ההסכם, ההסכם עם המחנה הממלכתי.
ראיתי.
שאומר, הכל חוזר לקדמותו.
נכון.
הכל חוזר לקדמותו. השרים של המחנה הממלכתי הם באמת בקבינט המורחב, ויש את קבינט הלחימה, אבל אין להם השפעה על איך שהמדינה מתנהלת. כי מלחמה היא גם בחזית, אבל גם מתנהלת, בעורף. אז המלחמה, אני אין לי טענות,
מתנהלת הכי טוב שאפשר.
נכון, נכון.
אין מה להגיד, נכון. אפילו אז, מילה אחת של ביקורת.
אבל בסוף המלחמה, כשננצח במלחמה, צריך גם מדינה. וצריך חברה אזרחית, וצריך אנשים,
כן,
וצריך תושבים,
אני
וצריך
מניח,
כלכלה,
אני...
וצריך תעסוקה, וכמו שזה מתנהל עכשיו, השבר יהיה כבד, וזה לא סוד, שאנחנו חושבים,
לא, שאלתי...
שהשר בן גביר, כשר משטרה, והשר סמוטריץ' כשר במשרד הביטחון, אלה לא תפקידים, שיש להם את הכישורים המתאימים לעשות, ולכן, אלה היו שני התנאים היחידים.
זה לא שני תנאים יחידים, זה תנאים קרדינליים שאומרים...
הייתה קריאה...
שנייה, מתי. זה שני תנאים קרדינליים שאומרים בעצם, תפרק את הממשלה הזאת. שני השרים האלה, הם שני שרים שמאחוריהם יש מנדטים. את לא יכולה להגיד לבן אדם, אני אכנס, אבל אתם תצאו.
זה לא, זה לא כולם. זאת אומרת, קודם כל, אני רוצה לקוות...
שני שרים שמרכיבים את הממשלה, מה?
אני חושבת שנתניהו היה צריך לקחת את שני השרים האלה, ולהגיד להם, תשמעו, מלחמה הולכת להיות מערכה מאוד מאוד ארוכה. אתם לא, התפקידים שלכם הם לא בקונצנזוס, אתם נשארים כחלק מהקואליציה, נשארים כחלק מהקבינט המורחב. אנחנו עכשיו חוברים למחנה הממלכתי, לליברמן, ליש עתיד. אנחנו נתנהל באחריות עם קונצנזוס רחב, ונדאג למדינה. את זה הוא לא עשה. ובינתיים ההפקרות בתקציבים ממשיכה, ההפקרות בכל עולמות התוכן. אתה צריך, אני מניחה שאתה מכיר, אבל לבקר במרכזי המפונים ולשמוע איך המשרדי הממשלה מתפקדים, מצר מאוד. ובמלחמה כמו במלחמה, נתניהו, אם הוא היה מנהיג, הוא היה צריך רגע לעצור, להגיד, אוקיי, מי הגופים הכי קיצוניים בממשלה שלי? אותם אני אשאיר בקואליציה, אזיז אותם מעט הצידה, אקח את גנץ, אקח את לפיד, אקח את ליברמן, נקים באמת ממשלת חירום, או אחדות, בתוקף הנסיבות, טוב, כי זה הולך להיות עוד שנה. נתניהו בחר לא לעשות את זה.
אבל את יודעת שזה לא יכול היה לקרות, וכשלפיד הציע את זה, לא, עובדה שזה לא קרה, זאת אומרת זה לא יכול לקרות. בדיעבד התורה זה לא יכול לקרות. אני רוצה לשאול משהו אחר. כתבת פוסט מאוד מרגש.
כן.
כתבת ככה, אני רוצה לספר לכם על חברה שלי, דוקטור שושן הרן. ספרי לי.
לפני ש...
אני לא רוצה להקריא, כן, כי
כן,
עד
כן.
כאן.
אז אני אגיד שלפני שנבחרתי לכנסת ישראל, ולפני שהייתי ראש מועצה אזורית, עבדתי בחברת זרעים, חברת הזרע, ג'נטיקס.
והיא הייתה חברה שלך.
היא עבדה בעולם הזכויות מטפחים, ואני הייתי חוקרת בעצמי, והיינו חברות, עבדנו ביחד, אני חושבת שיותר מ-10 שנים, ודוקטור שושן הרן, מעבר להיותה אדם משכמו ומעלה, היא החליטה באיזושהי נקודת זמן שהיא עוזבת את חברת הזרע ואת הקריירה ואת אזור הנוחות עם קריירה ומשכורת, ומקימה חברה בשם Fair Planet, שלא למטרות רווח, עמותה, שמתוך רצון לעזור לרעבים בעולם. היא הבינה שכחברות זרעים מאוד מאוד טכנולוגיות, חברות הזרעים המערביות מאכילות בעיקר את העולם המערבי. והיא הבינה שהרבה מאוד מהזרעים שהחברות האלה מפתחות, יכולות להאכיל את העניים, היא התחילה באתיופיה ואחרי זה היא הגיעה לעוד מדינות, אם יכשירו את החקלאים וילמדו אותם איך לגדל את הזנים האלה. ואם בישראל יש, לא יודע, 2% חקלאים, באפריקה יש, נניח באתיופיה, 85% הם חקלאים. והם, רוב החקלאים מגדלים את האוכל למשפחה שלהם וגם זה בחוסר. והיא החליטה, והיא גם גייסה מימון בינלאומי, וגם הקימה תחנות ניסיונות באתיופיה בהתחלה, והיא לימדה את האפריקאים לגדל את הזרעים, היא נתנה אותם בחינם, לגדל את הזרעים, ובעצם שיפרה את היבולים, ובעצם כך צמצמה את הרעב.
והיא נגעה במיליונים. והיא נחטפה יחד עם 6 מבני משפחתה.
כן, בהתחלה חשבו ש10 נחטפו, לא מזמן בעצם זו אותה גופתו של בעלה, של אחותה ושל הגיס, וכרגע יש 6 בני משפחה, שושן בתוכם, שנמצאים בעזה, חטופים, הבת שלה עם החתן, נכדים, גיסה ועוד ילד, עוד ילדה, ואני לא יכולה לעלות על דעתי.
תגידי, אני נורא רוצה לדעת.
10 בני משפחה?
כן.
3 נרצחו.
אבל את יודעת, כל האנשים הטובים האלה, שחלקם נרצחו באכזריות נוראית, קיבלו את זה שאפשר לעשות שלום איתם. האכילו אותם, השקו אותם, שלחו להם מזכורות כשהם לא עבדו בזמן מבצעים כאלה ואחרים. והם זיהו אותם כשהם הגיעו להרוג אותם, כשהם הגיעו לחטוף אותם. האם מדברים פרדיגמה. האם זה השתנה אצל חלק גדול מהאנשים, או אצל כולם, שחוו את התופת הזאת? האם הם הבינו סוף סוף שעם חיות האדם האלה אי אפשר לדבר?
תראה, עם החמאס אי אפשר לדבר, חמאס הוא ארגון טרור.
אלו חיות האדם שגרים שם.
נכון, וגם חלק מהאזרחים...
עם שני מיליון אנשים שהצביעו לחמאס.
נכון.
מיליון וחצי, מיליון לא יודע כמה.
ושהם מבחינה מסוימת גם בני ערובה, כי החמאס הוא גוף גם, אתה יודע, גם הטורקים מצביעים לארדואן, זאת אומרת, במשטרים...
האחים המוסלמים יודעים טוב מאוד לחבור אחד עם השני נגד ישראל.
במשטרים דיקטטוריים, כמו של החמאס, וכמו של...
וכמו של טורקיה, את יכולה להגיד את זה.
נכון, הם מצביעים למנהיג החזק, ולמי שהם חושבים שהוא החזק.
מה זה אומר? זה אומר דבר נורא פשוט, שהם מבינים שפה אחת, החלאות האלה, וזה כוח.
קודם כל אין לי ספק
אפשר לדבר עם אנשים כאלה.
קודם כל אין לי ספק שאי אפשר לנהל איזשהו תהליך מדיני בלי כושר הרתעה חזק מאוד של ישראל, ממקום של כוח. לא, זה ברור. אנחנו איבדנו את כושר ההרתעה שלנו.
כושר ההרתעה שלנו, נכון.
במשך, מתוך אותן פרדיגמות שציינת, מתוך אותן קונספציות, עם השנים הם, אני לא אגיד שיתו בנו, אבל אנחנו מתוך שעננות, אולי מתוך זכיחות, אולי מתוך יהירות.
אבל אולי זה הרבה מעבר לזה. אולי זה מין קונספט, מזכירים את המילה הזאת, שאומר בעצם, אתם חושבים שאתם תקנו אותנו, הם אומרים, שאתם חושבים שתקנו אותנו עם שטחים וכסף, האידיאולוגיה שלנו אומרת משהו אחר. אתם לא פה, אתם לא רצויים פה. אפילו ערבים ישראלים, חברי כנסת, שמעתי אותם אומרים, בעברית דבר אחד, ובערבית דבר אחר. אחד מחברי הכנסת, יושב ראש רעם, שמעתי אותו בערבית. הערבית שלי לא מהמשובחות, אבל ראיתי גם את התרגום.
כן.
אנחנו בעלי הבית, כך הוא אמר.
תראה, אנחנו...
אז אני שואל אותך.
אנחנו גרים בסביבה עוינת, והאתגר שלנו, איך אנחנו חיים פה, לאורך... לאורך נצח.
עד סוף כל הדורות.
בדיוק. איך אנחנו חיים פה, בתוך הסביבה העוינת הזאת, בביטחון ובחוכמה. אני חושבת שאנחנו, שמה שקרה לנו עכשיו, שאיבדנו את כושר ההרתעה, זה הדבר
הכי נורא שיש.
הכי נורא שיש, כי רק אם... רק כחזקים וכושר הרתעה אנחנו יכולים לקיים איזושהי תקופה שבין מלחמות בביטחון יחסי, ועוד יותר מדהיג מה שיקרה לנו בצפון המדינה, ולכן אנחנו צריכים להשיב לנו את כושר הרתעה ולמוד מקום חזק.
אבל
אני גם אומר שלא כל תושבי רצועת עזה הם חמאס.
אבל כולם הצביעו לחמאס.
אז כולם הצביעו לחמאס.
הוא קיבל שם 90%.
נכון, אז לכן עכשיו נשנה אולי את המשוואה, וחמאס לא ישתלט.
ומה הם עשו עם החברים שלהם, האחים שלהם, הפתח?
נכון,
אז... זרקו אותם מהגגות למטה.
נכון, אז אנחנו...
זאת אומרת, הם בינם לבין עצמם, ואמרתי לה, דיברתי פעם עם, ראיינתי פעם חבר כנסת מאחד המפלגות הערביות, ושאלתי אותו, זה היה ממש בסמוך להשתלטות של החמאס על עזה, אחרי הבחירות המפורסמות שארצות הברית לחצה על ישראל, תעשו בחירות, דמוקרטיה הם קראו לזה.
כן.
איזה דמוקרטיה עם החיות האלה?
אז אנחנו, זהו, אנחנו לא בוחרים את השלטון
לא,
שיהיה ברשות הפלסטינית או ברצועת עזה.
מה שרציתי להגיד זה, החמאס והפתח נלחמים אחד בשני. הסונים נגד הסונים, הסונים נגד השיעים, השיעים נגד השיעים, וכולם נגד ישראל.
בסוף זה שלהם.
בסוף זה שלהם.
כמו שהצלחנו ליצור איזושהי רגיעה עם השכנים... ממזרח עם ירדן, וזה שלום, אולי הוא לא הכי חם, אבל הוא שלום, ועם מצרים מדרום.
את יודעת למה? נורא פשוט, אינטרסים, והאינטרס היום, תקשיבי.
אז ממשלה חכמה, ומנהיגות חכמה, תדע לאתר את האינטרסים, על מנת שנוכל לצמצם את הקונפליקט.
טוב, את אומרת לצמצם את זה, אני מקבל.
לצמצם את הקונפליקט ברמה כזו, שאנחנו, וחייבים להיות חזקים.
אבל את יודעת למה, אבל את יודעת, את עושה אנלוגיה עם מצרים וירדן. היא אנלוגיה לדעתי, לעניות דעתי לא מדויקת. למה? כי המצרים הבינו מהר מאוד עם מי יש להם עסק. והאחים המוסלמים, לא, 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 אני מדבר בתוך מצרים. והאחים המוסלמים, המצרים לא דיברו הרבה, לקחו את הנשיא שלהם, הידוע לשמצה, וזרקו אותו לבית הסוהר, והרגו שם אין ספור אחים מוסלמים. בירדן אותו דבר. אז הם מס שפתיים אומרים, אתם ישראל וככה וככה. אבל אני רוצה לראות שמישהו יפתח את הפה שלו בירדן. ואת יודעת שיש שם הרבה פלסטינאים.
אני רוצה לקוות שאחרי המערכה הזו ברצועת עזה, כשנשיב לעצמנו את כושר ההרתעה, והוא יהיה מאוד מאוד חזק, גם מדינות בעלות אינטרסים, מדינות דמוקרטיות, אם זה ארצות הברית ואם זה מדינות אירופה, יבינו שהאינטרס לרגיעה ברצועת עזה וגם ביהודה ושומרון הוא אינטרס של כל העולם המערבי. כי בעצם המלחמה, המלחמה שלנו היא מלחמה היא מלחמה נגד קיצוניות אסלאמית. ומה שהעולם המערבי עשה לדאש, וחמאס זה דאש, אותו דבר נצטרך לעשות ברצועת עזה, על מנת שכן תהיה תקופת רגיעה, או יכולת לחיות בביטחון, בתוך גבולות המדינה שלנו.
מקבל כל מילה שאת אומרת. אבל את יודעת, שאלתי אותך קודם, קצת סטינו, לגבי שינוי תפיסות עולם אצל אנשים מסוימים, טובים מלח הארץ, ואת הכרת גם את ויויאן סילבר, זיכרונה לברכה, פעילת ארגון נשים עושות שלום.
נכון.
קראתי קצת עליה. היא האמינה בשלום.
נכון.
והאמינה בתקווה. האמינה בכך שיש בה אנשים מסוימים, שהוכיחו לנו ההפך, שאפשר לדבר איתם. אבל היא התבדתה. והיא נרצחה על ידי אותם אנשים שבהם היא האמינה. והשאלה הנשאלת היא, האם אנשים שינו את תפיסת העולם שלהם, כל אלה ש... באמת אני אומר, אנשים שיש לי להם הערצה גדולה, האם הם שינו את תפיסות העולם, אלה שנשארו, אלה שחוו את התופת הזאת?
תראה, אין לי ספק שחלקם שינו את דעתם, וחלקם אולי לא. גם אין לי ספק...
אני אתקן אותך, כולם שינו את דעתם.
אני לא חושבת שכולם, אבל אין לי ספק, אין לי ספק שכל קיצוניות, גם לשמאל וגם לימין, ולכן דרך אגב אני במפלגת מרכז, כזו שתנסה למצוא את דרך המלך בדעות, אני חייבת אבל לכפור באמירה, אני...
לכפור באיזה אמירה?
רגע, אני באמת לא רוצה שהתקווה שלי לשלום תפסק. כי הבחירה שלנו לגור במדינת ישראל, היהודית והדמוקרטית, ללדת פה ילדים, לגדל פה נכדים, אנחנו חייבים תקווה. ואתה יודע, יש פתגם שאומר...
אבל למה בכל פעם רגע, שאנחנו מקבלים קצת, אני לא יודע... הרגשה שהכל נרגע ושאפשר לחיות ופתאום...
אסור לנו להיכנס, אסור לנו להיות שעננים ואסור לנו לוותר על העוצמה שלנו, אבל גם אנחנו לא יכולים לוותר על התקווה לשלום, וכל אחד יגדיר את השלום מנקודת מבטו.
אהבתי את המשפט האחרון.
שכל אחד יגדיר, כי באמת כל אחד יגדיר שלום. אני לא חושבת שאני אתחבק עם כל אחינו המוסלמים, אבל אני רוצה שנמצא את האינטרסים המשותפים לחיים בשכנות, בישראל גם זה צריך להיות בדו קיום, בכבוד, בפרנסה טובה, בביטחון, באמת שאני אוכל להיות שקטה שנכדיי חיים במדינת ישראל.
את עושה הרבה מאוד ביקורים אצל אמרת המשפחות של החטופים. מה הם אומרים? מעבר לכאב, מעבר לתופת, מעבר לשברון.
הם קודם כל אומרים שמי שהפקיר אותם, הם בתחושה של הפקרה ושל הזנחה.
אבל את יודעת, הפקרה הזאת מילה אולי קצת לא מדויקת לדעתי, כי להפקיר זה לעשות זה בכוונה.
אז הם בתחושה. הם בתחושה.
שעשו את זה בכוונה.
הם בתחושה שאולי הזכיחות והיהירות.
ברור. ברור.
ומבחינת החוזה, של תושב, אזרח, למדינתו, לממשלתו, החוזה הזה הוא פר.
ברור.
ואז
ברור.
הפקרה זה מילה קשה, אבל כן. במבחן התוצאה הם הופקרו. גם עד נקודת, עד השש וחצי, כי בעצם לא היה שם מספיק צבא, ולא היה מספיק, ולא היו עוד הרבה דברים, וגם אחר כך במשך שעות, זאת התחושה שלהם. התחושה שלהם היא הפקרה.
אני מסכים, אני מסכים.
בסוף אני לא יכולה להתווכח עם התחושה של ההפקרה.
קטונתי מלהתווכח עם אנשים שזאת התחושה שלהם. אני רק שואל את השאלות, אני לא שאני לא מסכים, אני שואל את השאלות, אבל את יודעת שלצבא יש חלק גדול בעניין הזה. אנחנו לא עושים פה ביקורת ובקרת נזקים כרגע, כי יש לנו עוד זמן. אבל ברגע שראש אמן אמרת זכוח, זכוח. וברגע שממשלות ישראל לדורותיהם האמינו שבעזרת כסף...
לדורותיהם, אבל כן.
לדורותיהם. מה? אני יכול לדבר איתך...
החמאס טופח
על ידי ממשלות... מהתקופה של שרון ועד היום?
בסדר, אז אני אומרת...
מהתקופה של שרון ועד היום?
ממשלות הימין?
לא רק הימין.
ממשלות הימין האמינו. כי לא היה כל כך שמאל ב-20 שנה האחרונות.
אז את רוצה שאני אגיד לך יותר מזה? מפלגות השמאל לפני זה.
אבל לא היה חמאס. לא היה חמאס. לא היה חמאס.
נכון.
אז חמאס כארגון קיצוני פונדמנטליסטי טופח, הוזן בתוך אותן פרדיגמות שדיברנו עליהם ב-20 שנה האחרונות.
אני מסכים את כל מילה.
ומי שהאכיל את המפלצת במרכאות.
אבל היו קואליציות שאתם הייתם שותפים, שליברמן היה שותף, שבנט היה שותף.
בתקופות מאוד קצרות.
לא חשוב. אבל יכולתם אולי להבין כי הייתם שם, למה התקבע בנו הטיפשות הזאת ש...
של מר ביטחון?
של,
שהוא
של,
בונה לנו מכשול שהוא לא עביר?
דיברתי על כל ממשלות ישראל.
אז כן.
ברור שנתניהו...
בסוף יש הנהגה.
הוא הנהגה היום, כן, והוא...
כן,
כן,
יש הנהגה.
כמו כולם. וכמו כולם, יש לו חלק מאוד מאוד נכבד.
כשאני קוראת באמת את החלטת הממשלה 462, ויש עוד החלטות קודמות, וכתוב שם מפורשות שכוחות הביטחון מתריעים באיום של חדירה, באיום של... ויש שם תקציבים, ויש שם...
אני אוסיף לך על זה. אני קראתי את מה שכתב ליברמן לפני, לא יודע, חצי שנה.
תראה, ומה שאמר לפיד בערב ראש השנה?
כן, אבל ליברמן העביר מכתב. ובמכתב הזה הוא כאילו צופה פני עתיד. ולקרוא את זה בדיעבד, אחרי כל כך הרבה זמן, את אומרת, איך האיש הזה... כל כך דייק.
וגם האלוף בריק, זאת אומרת, היו מי שצעקו.
כן, אלוף בריק.
והיו מי שצעקו, וגם אני אומרת לך, גם לפיד בערב ראש
מאוד,
השנה,
אבל
גם...
אבל גם... הם היו מאוד בודדים.
אז הדברים נאמרו, אבל שוב, אותה זכיחות ואותה, באמת, אותה יהירות, חטא היבריס, הוא עבד פה שעות נוספות.
נכון.
וחטא היבריס עבד שעות נוספות גם בממשלת ישראל, וגם אולי בצבא הגנה לישראל, ובשבק ובמוסד, אבל אנחנו חושב שלנו מלחמה לנצח בה.
תגידי, התגובה של לפיד לארדואן, אהבתי אותה.
אני לא שמעתי.
לא שמעת. אתה אדם עם רקורד מחריד, כך לפיד אמר לארדואן. אבל ארדואן הוא אחים המוסלמים. מה את מצפה מחלאה כזאת שרחב על האדם שלנו? ואני מזכיר לך את המרמרה, ואני מזכיר לך את ה...
נכון.
חמאס שישב אצלו, ואני מזכיר לך את אלה שיושבים עדיין שם, והוא מסרב לקרוא להם ארגוני טרור, כאשר הוא בעצמו טווח באנשים שלו.
אז בוא נאמר שמה שאני חושבת על ארדואן, לא ראוי להגיד ברדיו.
למה לא?
והוא הרוויח ביושר, הוא הרוויח ביושר, הוא רב מרצחים, באמת, הוא רב מרצחים, והוא לא ראוי להטיף לנו מוסר.
נכון.
לצבא הכי אומני בעולם.
אני מסכים איתך. ואת יודעת, לפעמים אני לא מצליח להבין, הרי נתניהו פגש את ארדואן לא מזמן.
כן, החליט שזה באינטרסים של מדינת ישראל,
אבל יכול
לעזור
להיות,
ולהתחבק
איתו. יכול להיות שהוא ניסה, אבל את יודעת, זה לא... בדיעבד הסתבר שזאת הייתה כן. טעות. מה יהיה? לאן ממשיכים?
תראה, יהיה טוב, כי אין לנו אלטרנטיבה אחרת. אנחנו כאן כדי להישאר. וננצח.
אני רוצה לסיים. קודם כל, תודה שהגעת. תודה על המילים המרגיעות שלך. ואנחנו מאחלים שבת שקטה וחזרה של כל השבועים שלנו.
אמן ואמן. אתה רואה, אני עוד עונדת את השרשרת.
כן.
של הלב שלנו שם.
כן.
מדינת ישראל חייבת להחזיר את השבועים, את כולם.
חברת הכנסת דוקטור מתי צרפתי הרכבי, תודה.
תודה רבה לך.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.